אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית.
אתמול תם המצוד אחר המחבל שביצע את הפיגוע בשואפת ובו נפלה סמלת נועה לזר זכרה לברכה. הוא יצא לבצע פיגוע נוסף במעלה אדומים וחוסל. במסגרת המרדף אחריו התפתח טרנד מטריד שהתחיל במחנה הפליטים שואפת, אבל אז עשה את דרכו דרך הרשתות החברתיות גם למקומות אחרים כאן בסביבה הערבית סביבנו. בעניין הזה אנחנו מבקשים להגיד לילה טוב לדוקטור מיכאל מילשטיין. לילה טוב מיכאל.
לילה טוב עומרי.
אהלן, אתה ראש החוג ללימודים פלסטינים באוניברסיטת תל אביב, לשעבר בכיר באמן ובמתפ"ש. אנחנו רוצים לדבר על הסיפור הזה, אולי קודם תעזור לנו לתאר את התופעה, מה שראינו בימים האחרונים של המרדף אחריו, שחרך במידה מסוימת את הרשתות החברתיות.
טוב, אז אתה בעצם תיארת את זה בצורה מדויקת, עומרי, זה ממש חרך את הרשת הפלסטינית. המונח שבעצם ליווה את התופעה הזאת היה חלקה על אלמוס או חלקה על הספר, שזה נקרא בעצם תספורת על אפס, שהפך להיות בעצם הסמל שמבחינת הרבה מאוד צעירים פלסטינים בגדה בכלל ובעיקר בירושלים, היה הסמל האולטימטיבי להתנגדות וליכולת שלהם בעצם להיות חלק מהמאבק נגד ישראל, גם בלי להיות מאוד אקטיביים.
כן, נסביר רק ברשותך, כן, אותם צעירים פלסטינים, אותם צעירים ערבים בשואפת, בירושלים, באטור, בעוד כל מיני מקומות, למעשה גילחו את השיער שלהם ככה על הסכין, מה שנקרא, נכון. עשו קרחת בכדי בטענה שלהם, מה שרץ ברשתות החברתיות, להקשות את החיפוש של כוחות הביטחון אחר המחבל, מפני שהתמונה שלו שהתפרסמה הייתה שלו עם קרחת.
נכון, וזה היה אמור לכאורה להיות המכשול בדרך לתפיסת המחבל. ומה שמדהים הוא שבאמת כשאתה עוקב אחרי הרשתות הפלסטיניות, בעיקר אחרי הרשתות של הצעירים הפלסטינים במהלך השבוע האחרון, אתה רואה שהסיפור הזה של הגילוח של הקרחת הפך להיות ממש סוג של סמל. כלומר, הרבה יותר מאשר איזה קוריוז או איזה משהו, אתה יודע, מה שהם קוראים לו מודה, אופנה, זה הפך להיות סוג של השתתפות, גם אם פסיבית, במה שמכונה אצל הפלסטינים המאבק נגד ישראל. וכמובן, אומרי שאתה לא יכול לנתק את זה מהסיפור של השפעת הרשתות על המערכת הפלסטינית, בעיקר בקרב הצעירים.
זהו, אנחנו מכנים את זה, יש מילה ככה שאני שומע וגם משתמש בה בעת האחרונה, טיקטוקיזציה. זה נראה כאילו כל מה שקיים בטיקטוק, גם אם הוא לא באמת מאוד חזק במציאות, בשטח, בטיקטוק הוא מקבל איזה מין תעודה, אגב, גם כל נושא גובה הריות למעשה, שזאת חוליה, איזושהי קבוצה שמורכבת מכמה עשרות בני אדם, אבל מקבלת תעודה אדירה בקרב דור הזי הפלסטיני, הזד הפלסטיני, שאולי באמת מה שאנחנו רואים פה זה איזשהם גם הלכי רוח עמוקים יותר בתוך הדור הצעיר הזה, הדור העתיד למעשה בצד הפלסטיני.
נכון, וכאן אומרים, נגעת בשאלה שממש נידונה בצורה מאוד נוקבת במערכת הפלסטינית במהלך החודש, חודשיים האחרונים. אני מדבר גם על השיח הפוליטי, גם על השיח התקשורתי, הציבורי, והיא באמת, מה זה הגובה הראיות הזה? כלומר, זה לא רק שאלה שהישראלים שואלים מאיפה בכלל צץ הדבר הזה, אלא גם הפלסטינים עצמם שואלים שתי שאלות. אחת, מה זה בכלל? ויש הרבה אגב שעונים שם, תקשיבו, זה הביטוי האולטימטיבי למה שאנחנו עכשיו דיברנו עליו, דור הזד, שקם ואין לו שום שיוך ארגוני, בטח לא קשר עם הרשות שהוא סולד ממנה, ויש לו רצון להיות אקטיביסטי, אבל בלי להיות משוייך לגורם פוליטי מסוים. והדבר השני, וכאן זה בעיקר שאלה שמעלים אנשי הרשות, האם זה בעצם לא רק ביטוי להתנגדות נגד ישראל, אלא יכול להיות שזה סוג של חרב פיפיות שתופנה גם אלינו, כי הרי ההתארגנות
אלינו,
הזאת...
אלינו בכלל, לרשות, אתה
מכיר. אלינו לרשות, כן. האם ההתארגנות הזאת, המטרה שלה היא לא רק לייצר טרור נגד ישראל, והיא עושה את זה, אלא בסופו של דבר גם להפגין איזה, נקרא לזה קו מתנער כלפינו. ולא סתם אומרי, אחד הגורמים שמאוד מעודדים, וכנראה גם תומכים כספית וצבאית, בגורמים האלה, זה החמאס, שממש רואה בזה הזדמנות פז.
בוא נתעכב שנייה על נושא הטיקטוק, הרשתות החברתיות. איך אתה, כחוקר של הנושא הזה, מי שעוקב באמת הרבה שנים, איך אתה רואה את הרשתות החברתיות? הן לא תופעה חדשה, אבל אולי נכון. באמת, זה, בערבית יש פתגם, הדברים מתפשטים שם לנער פלהשים, אתה יודע, נכון. יש בשדה קוצים, נכון. וזה נכון. זה הרבה פעמים מקבל תעודה הרבה יותר חזקה ברשת, כמו שאמרתי, מאשר בשטח. איך אתה מביט על הדבר הזה?
נכון, אז כאן בעצם, תראה, קודם כל, כמו שאתה אמרת, אומרי, אנחנו לא מדברים על תופעה חדשה. אנחנו מדברים על תופעה שקיימת לפחות עשור במערכת הפלסטינית. אם נגיד לפני 10 שנים יותר דיברנו על פייסבוק, אולי קצת טוויטר, שמאוד מאוד צימו כל מיני תופעות ודיווחים למיניהם. היום באמת הסיפור הגדול זה טיק טוק ואינסטגרם וטלגרם, ומהרבה בחינות, היום אתה לא יכול להבין לא את הדור הצעיר הפלסטיני, ואפילו לא את הזירה הפלסטינית, בלי להבין את המשקל האדיר שיש לרשתות. עכשיו כאן, צריך רק לשים לב לדבר אחד מאוד מאוד מורכב. אצלנו, אני מדבר על אצלנו בישראל, מאוד אוהבים, מאוד בצורה מהירה להיסחף ולהגיד, אוקיי, הרשתות מצליחות להפיץ הסתה, להפיץ דיווחים, לדחוף אנשים לפעילות, וזה נכון. זה באמת גורם שמצליח לא פעם לגרום לסוג של אקטיביזם של אינדיבידואלי. אנחנו גם צריכים לשים לב שיש במידה מסוימת לרשתות גם אפקט משתק. כי בסופו של דבר אתה רואה שהמוני פלסטינים את הזעם המרכזי שלהם מחלים על המקלדת. הם רואים ביכולת שלהם להביע, לכתוב איזה פוסט נזעם או לייק לאיזה תמונה של מחבל את סוג התרומה שלהם למאבק.
אתה אומר זה נפרק שם ולא יוצא החוצה אל השטח.
ואני אגיד לך יותר מזה, יש הרבה מאוד פלסטינים אומרי שממש מביאים תסכול, אומרים הרשתות האלה הם לא רק דבר טוב, הם גם דבר שמנוון אותנו מבחינת פעילות.
מבחינת המאבק הפלסטיני בשטח.
נכון.
לקראת סיום, אני רוצה, לקראת מבט לעתיד אולי בסיום, אני רוצה לקחת אותך רגע לעבר. ברשתות, ככה אני עובר לרשתות, אני רואה את מי שמשווה את הגילוח הזה, את הטרנד הזה, את הקרחת הזאת, לכפיות שלבשו הערבים כאן בזמן המרד הערבי הגדול כדי לתעתע אז במנדט הבריטי. אני רוצה להשמיע לך קטע מאחת מאותן כתבות.
كان المقاومون يضعون لثامن عبارة عن الحطة ولحمايتهم أيضا ولكي تصعيب المهمة على القوات البريطانية.
אומר הבן אדם, המתנגדים אז נהגו לחבוש מין כיסוי כמו כפייה כדי לשמור עליהם ולהקשות את המשימה על הכוחות הבריטים. הלבוש הזה התפשט בכל האדמות הפלסטיניות באותו הזמן. היום הפלסטינים מחזירים לזיכרונם צורות סולידריות שונות, המבוקש הופך שוב לאייקון. הם מביטים ממש אחורה ונסים ליצור איזשהו רצף כזה של מאבק פלסטיני שפעם מתבטא בכפיות ואולי היום בקרחות, ואני גם מדבר עם אנשים, אני שומע את הדבר הזה.
נכון, אז תראה, כאן אני רק עושה איזה הפנייה, אומרי, לספר שפרסמתי לפני 50 שנה, וממש דן בדור הצעיר הפלסטיני, השם שלו הוא לא פה, לא שם, דיוקנו של הדור הצעיר הפלסטיני, ושם אני בדיוק נוגע בסמלים האלה שאנחנו דיברנו עליהם עכשיו, מהקרחת של היום ועד לקפייה של לפני 80 שנה, אתה רואה שיש משהו נורא מחזורי במערכת הפלסטינית של דורות צעירים שקמים, מתנערים נגד הדור שקדם להם, הרבה פעמים גם נגד גורם חיצוני, שזה בעיקר ישראל, אבל בעבר גם לדוגמה בריטניה, וכל פעם יש לו איזה סמל אחר לתפיסה הזאת. אז באמת בימי המרד הערבי הגדול זאת הייתה הקפייה, לאחר מכן ראינו את הקלאץ', את הרובה, ובמידה מסוימת אצל אנשים את הורדת הרעלה בתור סוג של סמל למרד, ומהרבה בחינות הקרחת של השבוע האחרון היא גם סוג של הדרסה כזאת. אני רק חושב שהפעם אנחנו דיברנו על דור הטיק טוק, אז כמו בעצם בטיק טוק זה אירוע שהוא נקרא לו קצף על פני גלים, מאוד מאוד טרנדי, כנראה מתפוגג די מהר, וכנראה לא מזכיר את הסמלים הגדולים של ההיסטוריה הפלסטינית.
שאלה לסיום, אם אנחנו מביטים על הנרטיב הזה של הקרחת אם תרצה, או על הטיקטוקיזציה שדיברנו עליה, אנחנו מביטים עכשיו, ננסה להסתכל קדימה לעתיד, לאן הולך הדור הזה, הדור הפלסטיני הצעיר?
אז שאלה שישראלים כפלסטינים צריכים להציב ממש בראש סדר העדיפויות בהקשר הפלסטיני, כי בסופו של יום אנחנו מדברים על סוג של בעיה, אני מדבר על הדור הצעיר והתסכול והשבר האדיר שלו, שלא הולכת להיעלם, להפך, היא הולכת יותר ויותר להתעצם. אני חושב שאם לא יתחיל להימצא סוג של פתרון עמוק, בעיקר אגב בהיבטים כלכליים וחברתיים שקשורים לעניינים של שותפות של הדור הצעיר בפוליטיקה, מציאת משרות, שיפור מצב כלכלי, אנחנו מדבר יותר ויותר על הדור הצעיר בתור פצצת זמן, שהיא תופעל גם מול ישראל, ואנחנו רואים את זה בשבועות האחרונים, אגב, יכול להיות שאנחנו רואים את קצה הקרחון בשבועות האחרונים, אבל גם מול הרשות. וכאן אני מזכיר, אומרים, שבעצם בעשור האחרון לא היה לנו אביב פלסטיני כמו בכל העולם הערבי, ויכול להיות, ואולי זה יהיה ביום שאחרי אבו מאזן, פתאום נראה את ההתפרצות הזאת על ידי דור שיש לו הצטברות של זעם ושל תסכולים אדירים, ולדעתי אנחנו ממש כבר נמצאים בזמן שאנחנו צריכים להתחיל ולנסות לתת איזה מענה ולו חלקי לבעיות היסוד האלה, דקה לפני שהן הופכות להר געש שמתפרץ והופך את כולנו, גם את ישראל, גם את ישראל וגם את הפלסטינים, לאיזה, נקרא לזה, סיוט קולקטיבי אחד גדול.
כן. למרבה הצער, גם מהבבת שלי, ככה, בסיקור, בתחום שלי ביום-יום, זה נראה שזה הולך רק לכיוון המקצין.
לצערנו.
כן, כל הדבר הזה. דוקטור מיכאל מילשטיין, ראש החוג ללימודים פלסטינים באוניברסיטת תל אביב, לשעבר בכיר באמן ובמתפ"ש, אני מודה לך על השיחה המעניינת הזאת. לילה טוב.
תודה, עמרי, לילה טוב.